שלום לכולם, שמי שירה, תודה שהצטרפתם אליי ללמוד יחד שיעור עברית. התבוננו בטקסטים שעולים לפניכם כעת בשקופית אחד אחרי השני. מה הייתם אומרים על הטקסטים האלה? האם באמת קוראים לזה טקסט? כרזה ראשונה, לא משאירים ילד ברכב. תגית, מיוצר בישראל, ששמים על דברים בתוצרת הארץ שלנו. סטיקר דבקית, לילדנו מגיע עתיד ירוק יותר. ואחרונה, פרסומת. תמונה, יש לנו פה תמונה, לא נחה אל תחנה. והתמונה האחרונה, יש לנו פרסומת, מנקים את העיר מזיהום אוויר. מה אתם אומרים? האם אלה טקסטים? נושא המפגש שלנו היום הוא הטקסט הזהיר. טקסט זהיר הוא טקסט קצרצר המעביר לנו מסר כלשהו. אנחנו פוגשים אותו במגוון עניינים ותחומים בחיי היומיום שלנו, בסיסמאות, בפתגמים, בשלטי חוצות, בכל מיני כותרות, אפילו בהגדים שמופיעים על מתנות קטנות שאנחנו מוצאים בחנויות, פרסומות, לוגויים של בתי עסק. ובקיצור, אנחנו פוגשים את הטקסט הזהיר לאורך כל היום. מטרות השיעור שלנו, להכיר, בשיעור הזה אנחנו נכיר סוגים שונים של טקסטים זהירים וגם ננתח אותם. ניתוח הטקסטים הללו יהיה על פי חמישה רכיבים. בכל פעם נעבור על רכיב אחר, נראה את העיקרון שלו, מה הוא אומר, נלמד לזהות אותו וננתח את הדוגמאות הרבות שנפגוש בשיעור. נתחיל עם המוען והנמען. כפי שאתם ודאי יודעים ולמדתם בעבר, המוען הוא זה שכתב את הטקסט, או מי שרצה לפרסם אותו. הנמען הוא קהל היעד אליו מכוון הטקסט. זיהוי המוען והנמען תורמים להבנת הטקסט והמסר הכולל שלו. כעת נראה שלוש דוגמאות ונזהה מי הוא המוען ומי הוא הנמען בכל אחת מהן. מה הייתם אומרים על הסטיקר הדבקית הבאה, לילדנו מגיע עתיד ירוק יותר? מי הוא המוען ומי הוא הנמען? במקרה הזה, קל מאוד למצוא את המוען. הוא גלוי וכתוב באותיות הקטנות שבשורה שבתחתית הסטיקר. הארגון לאקולוגיה ואיכות הסביבה הוא הכותב, הוא זה שעומד מאחורי כתיבת הסטיקר הזה. מי הוא הנמען? ניתן כאן לשער. שהנמען במקרה הזה הוא כל מי שאכפת לו מהסביבה. ורוצה להוביל את המסר של איכות הסביבה והגנה עליה. הדוגמה הבאה, גם פה ננסה לזהות את המוען והנמען. אנחנו רואים שיש כאן שותפות בין מספר ארגונים, גופים. משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ובמקרה של הכרזה הספציפית הזו, גם את עיריית ראשון לציון. כל אלה ביחד חברו ויצרו את הכרזה הזו שלא משאירים ילד ברכב. מי הוא הנמען? בוודאי אתם כבר מזהים שמדובר לציבור הנהגים. הדוגמה הבאה שלנו, אנחנו רואים תמונה שנבחרה על ידי עמותת נגישות ישראל, שהיא המוען שלנו. הנמען, במקרה הזה, הוא כלל הנהגים. המטרה היא להזהיר את הנהגים שלא לחנות במקום הזה. ונראה דוגמה נוספת. הפעם נראה מה מסייע לנו להבין טקסט כשלא ידוע מי הוא המוען. בדוגמה שלפנינו לא מצוין המוען. כך שאנחנו יכולים להבין אותו כמשהו מאוד כללי ולא ברור. אבל ברגע שאנחנו מצליחים לזהות את המקור, המוען שפרסם את הכרזה הזו, בבת אחת הכרזה מקבלת משמעות נוספת חזקה יותר. אז מי פרסם את הכרזה הזו? היינו בכרזה, האם אתם מזהים מי הוא המוען? האם יש לנו נמען ספציפי? בוודאי שמתם לב שהמוענים שלנו הם עיריית לוד ומשרד הבריאות. אין לנו נמען ספציפי, אבל אנחנו יודעים לשייך את זה לכל אחד. מבקשים מהציבור הרחב להישמר ולהיזהר ממגפת הקורונה, ולהימנע מיציאה מהבית שלו לצורך חיוני. עד כאן ניתחנו את הטקסטים לפי הרכיב של מוען ונמען, ונעבור לרכיב הבא. הרכיב הבא שלנו הוא ההקשר. מה הכוונה? פה נשאל על הרקע. מה הוביל את המוען לפרסם את הכרזה, את הסטיקר, את הפתגם וגם את שלט החוצות? איזה אירוע גרם לו לכתוב זאת? ההקשר לא תמיד נתון לנו באופן ישיר, אנחנו צריכים לגלות אותו. אז היה לנו מוען, נמען, ועכשיו אנחנו מנסים להבין מהו ההקשר שהוביל את אותו מוען לפרסם את הטקסט הזה. למשל, בכרזה הקודמת שראינו, אם נצא מהבית לא נצא מזה, הזכרנו גם את ההקשר. זה מאוד חשוב וחלק מהבנת הטקסט. דיברנו על כך שהיא פורסמה בהקשר למגפת הקורונה, לומר לציבור להיזהר ולהימנע מיציאה מהבית שלא לצורך, שכן היא עלולה לסכן חיים. בואו נראה דוגמאות נוספות. אני חוזרת לכרזה שנתקלנו בה כבר קודם. נזכיר שהמוען היה שיתוף פעולה בין משרד התחבורה, הרשות לאומית לבטיחות בדרכים ועיריית ראשון לציון. עכשיו אנחנו מנסים להבין מה בעצם הוביל אותם להעלות את הדבקיות, הכרזות האלה, וכאן עלינו לחפש את ההקשר. כלומר, לאתר את הגורם עצמו שאפשר להם, הוביל אותם, לכתוב ולפרסם את הכרזה. קראו את המידע שבשקופית ושימו לב לכרזות. מה הוביל את האנשים לכתוב ולפרסם את הכרזה? באיזה הקשר היא יצא? אני ממתינה דקה. כפי שקראנו והבנו, הייתה תקופה ארוכה של ריבוי מקרים, שבהם ילדים, פעוטות, נשכחו ברחבים. ולכן הייתה החלטה להעלות את המודעות ולעשות עם זה מהלך פרסומי, כמו שאנחנו רואים כאן. ורואים את ההקשר, זה ריבוי המקרים. בפרק הזמן הזה, זה עודד את שיתוף הפעולה בין המשרדים להפיץ כרזות אלו. וגם גופים אחרים עשו זאת, כמו שאנחנו רואים בשקופית שלפנינו, פרסום והסברה גם איתה עמדה, להביט לרכבים חונים, שכן זה יכול להציל חיים. ניקח דוגמה נוספת. נתקלנו גם בתגית הזו עוד קודם. פה אין לנו כל כך בקלות את הנמען. אנחנו יכולים לשער שמדובר באיזשהו גוף ישראלי שרצה לסמן משהו. הנמען הוא מקומי בארץ שלנו. עכשיו אנחנו צריכים לענות על ההקשר. מחפש מה הוביל את אותה קבוצה או גוף לפרסם ולעשות שימוש בתו הזה. לעתים קשה למצוא את הקשר של הסטיקר, ולכן אנחנו צריכים להיעזר במקורות מידע נוספים. בסטיקר שלפנינו מדובר ביוזמה של משרד החקלאות, לשים תג על דברים מתוצרת מקומית ישראלית. מה הסיבה לכך? יבוא הולך וגובר של תוצרת מחול. המטרה של המשרד היא להעלות את המודעות לתוצרת הישראלית. ננסה עכשיו גם את הדוגמה הבאה. התבוננו בסמלים, האם הם מוכרים לכם? היכן נתקלתם בהם. נסו לנחש מי הוא המוען ומי הוא הנמען. איזה מידע הם רוצים לתת לנו? מהי לדעתכם מטרת המילים אדום עצור? חשבו על הדברים וכתבו אותם לעצמכם. אני ממתינה 2 דקות. ראינו פה פרסומת, אין לנו כאן מוען ולא נמען, ובכל זאת נוכל להבין לפי ההקשר. בפרסומת רואים את הסמלים שאנחנו פוגשים כל כך הרבה על מוצרי המזון. ביוזמת משרד הבריאות קיימים סמלים על מוצרי המזון. הסמלים האדומים שבהם באים להתריע ולהרתיע ממאכלים שאינם בריאים, ולכך מתכוונים במילים אדום, עצור. בסיפורו של פרסום זה, כשאתה רואה סמל אדום, עצור וחשוב פעמיים, אם לרכוש או לאכול. לפני שנתקדם, נסכם מה למדנו עד כאן. הכרנו דוגמאות לטקסט זעיר וניתחנו על פי 3 רכיבים. מוען, נמען והקשר. נעבור לרכיב הבא. המטרה. לכל טקסט זעיר יש מטרה שעומדת מאחוריו. מי שפרסם אותו עשה זאת למטרה מסוימת. הסתכלו על הטקסט שלפניכם וכתבו מהי לדעתכם מטרתו. אני ממתינה 2 דקות. אני בטוחה ששיערתם וציימתם את ההקשר של הטקסט הזה, שהוא חלק ממסע הסברה של משרד הבריאות למניעת מקרי כוויות אצל ילדים. אלפי ילדים נכווים בשנה, אפשר למנוע את הכוויה הבאה. לפני שנציין את מטרות הטקסט הספציפי הזה, נראה אילו מטרות יהיו לרוב לטקסט הזהיר. להגביר מודעות לעניין מסוים, כמו במקרה של איכות הסביבה וצמצום נזקים. אנחנו יכולים גם לפרסם משהו על מנת לשנות התנהגות, כמו במקרה של שכחת ילדים ברכב, לבדוק את הרכב לפני שאתה יוצא ממנו. להזהיר, להזכיר, לבקר, להעביר ביקורת, בדרך כלל זה יועבר בצורה סמויה. וגם לדווח. מגוון המטרות הוא רחב, גדול, ואנחנו צריכים לנסות להבין מהו הצורך שהוביל את המוען לפרסם את אותו טקסט זהיר. אז אילו מטרות יש לטקסט הזה? להגביר מודעות בציבור, להיזהר מהימצאות נוזלים חמים בקרבת ילדים. לשנות התנהגות, כשיש ילדים קטנים בבית, לשים את הנוזלים החמים במקומות שאינם נגישים להם. וגם יש פה מטרה סמויה, לבקר, להעביר ביקורת לכל בני המשפחה, שעדיין לא מגלים מספיק אחריות כלפי הילדים הקטנים, ולא שומרים מספיק למנוע את המקרה הקביעה הבא. הכרזות, המשפטים שלפניכם, מדברים כולם על אותו עניין. מי הוא המוען? אילו מטרות לדעתכם מתאימות לטקסטים אלו? אני ממתינה שתי דקות. אז כפי שאתם ודאי רואים, בפרסומת הימנית בצד שמאל למטה, אז המוען הוא משרד הפנים. הרבה ממקרי התביעה קרו בחופים שאין בהם מציל, ועל מנת למנוע את המקרה הבא, יצא משרד הפנים עם סיסמאות ופרסומים נרחבים על החשיבות להיכנס רק לחוף שיש בו מציל. מטרות הטקסטים הן להגביר את מודעות הציבור להיכנס רק לחוף שיש בו מציל, להזהיר את הציבור מסכנה, וגם לבקר, להעביר ביקורת סמויה על אלה שלא מספיק נשמרים וסומכים על הנס. כעת נצא להפסקה. בינתיים יש לכם משימה שאתם יכולים לחשוב עליה. חישבו על פרסומת נוספת בעניין איסור הכניסה לחוף בלי מציל. בחרו מטרה וציירו לפניכם כרזה שתבטא את מטרתכם. בהצלחה. חזרנו. אני בטוחה שהכנתם כרזות משכנעות ומעניינות. אתם מוזמנים לשתף אותי או את בני משפחתכם. כעת, אחרי שהבנו את מטרות הטקסט הזהיר, נוכל להתקדם לרכיב הבא שלנו. הלשון. ברכיב זה נבחין באילו אמצעים לשוניים השתמש המוען כדי להעביר את המסר לספר לנו את כל התוכן. בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. התבוננו בטקסטים שלפניכם איזה אמצעי לשוני חוזר על עצמו בארבעת הטקסטים. אני ממתינה דקה. אני מניחה ששמתם לב וכבר עניתם על התשובה. בטקסטים האלו אנחנו רואים שימוש בביטויים ובצירופים רווחים בשפה. יש כאן לקיחה של צירוף מוכר ושבירתו לצירוף אחר. השתמשו במושג נע ונייד, נע ונד, ושברו אותו לצירוף נע ונייד. פרסום לחנות טלפונים ניידים, החנות מביאה את המוצרים עד הבית. פתוח שתהנו, כמובן מגיע מהצירוף, בטוח שתהנו. המושג נעים להכיר השתנה כאן בפרסומת של חברת מנטוס לטעים להכיר. המושג ראוי לתואר הפך לראוי לתואר. פרסומת למזגן של חברת אדירן שמתאר את האוויר בבית והופך אותו לנקי ונעים לנשימה. באמצעי זה משתמשים לפעמים בפרסום ובטקסטים זהירים כדי לחדד מסר. את המשפט הזה לקחתי מתוך פרסומת של חנות עריכים לבית. באיזה אמצעי רטורי לדעתכם השתמשו כאן? בהרבה מאוד מקרים יש פרסומות מעין אלו. הכי גדול, הכי טוב, המושלם ביותר, כדומה. בואו ננסה להבין מה יש לנו פה מבחינה לשונית. מבחר הדגמים הכי טוב בארץ, מחיר הכי טוב בארץ. יש כאן איזושהי בחירה מסוימת באותן מילים. לא בטוח שזה הכי גדול, וגם לא בטוח שזה הכי טוב. כאן יש שימוש במוטיב ההגזמה, במטרה לשכנע, לחדד מסר. וניקח דוגמה נוספת. נחזור לסטיקר שראינו כבר בתחילת השיעור, לא משאירים ילד ברכב אפילו לרגע. במקרה הזה, אנחנו מנסים לזהות איזה אמצעי לשוני, איזה דרך לשונית, בחר המפרסם, שהוא במקרה הזה היה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ונגלה שגם במקרה הזה יש התייחסות כללית. צורת הפועל בזמן הווה עוזרת לנו לעשות את זה כדי שזה לא יהיה מישהו ספציפי. אדם שלא משאיר את הילד ברכב, אלא התנהגות כללית לכולם. ולכן השימוש בדקדוק כאן הוא צורת פועל ברבים בזמן הווה, שמשמעותה סתמית ופונה לנמען כללי, ולא לנמען ספציפי. בתמונה השנייה יש לנו סטיקר שכבר פגשנו השיעור בהקשר לחניית נכים. ובו נאמר באופן מאוד ברור, לא נחה, אל תחנה. מה אתם חושבים? אילו אמצעים לשוניים בולטים? יש לנו כאן חריזה בין שתי המילים, נחה, תחנה. יש לנו שימוש כפול. שתי מילות שלילה מהשפה שלנו, לא ואל. ונסיים בשתי דוגמאות נוספות. יש דברים שהם לא משחק. פנייה ללקוח להעברת מסר ששיניים זה משהו שאין לזלזל בו. וכדי לחדד עוד יותר את המסר של הדברים, לקחו את השיניים והפכו אותן לקוביות משחק. גרזה נוספת, חושבים שבחורף יש לנו מים? תחשבו פעמיים. יש לנו כאן פנייה לנמען לכולנו, וגם משחק צלילים. שתי השורות האחרונות מסתיימות באותה מילה, וזה גם מודגש כאן. נעבור לרכיב הבא והאחרון. ערוץ. איזה ערוץ תקשורת בחר המוען לפרסם את הדברים שלו? ערוץ התקשורת מתחלק לשניים. ערוץ כתוב, שלטי חוצות, כל אותם סטיקרים, הגדים, משפטים קצרים שאנחנו מקבלים על מתנות, הם טקסטים כתובים. לעומת זאת, כל מה שמשמיעים לנו בתקשורת ומרכזי הקניות וכדומה, הוא דבור. לכן, כשנרצה להגיד באיזה ערוץ ישתמש המוען, אנחנו נבדוק אם הוא כתוב או דבור. תוכלו לכתוב לעצמכם את המשימה, אני מחכה דקה. בהצלחה. הנה אנחנו לקראת סיום, והפעם אני רוצה לשתף אתכם במחקר קטן. לפניכם סלוגן חזק, מפורסם מאוד, בטוחה שכולכם נפגשתם בו. מה עומד מאחורי הסלוגן הזה? מי המציא אותו? אנו מצווים בתורה להיזהר מדיבורי לשון הרע ורכילות. לא תלך רכיל בעמך, חומש ויקרא, האור מכה רעהו בסתר וחומש דברים, וכן מקורות נוספים ורבים לכך בתנ"ך. ישנם הרבה איסורים הכלולים בלשון הרע. אנחנו רואים איך התורה מצווה עלינו לשמור על כבוד הזולת. אסור לנו לפגוע בכבודו של אדם, לדבר עליו רע בפניו או אצל אחרים, להוציא עליו שם רע. כולנו יודעים את ההרס והנזקים שהוא עלול ליצור בחברה. כמה מריבות וחיכוכים בין אנשים ועלינו להישמר מכך בשביל שהשלום ישרור במחוזותינו. סלוגן הזה מעביר לנו מסר מאוד ברור, ובכלל לא מפתיע, שהוא הצליח לתפוס אנשים מכל הסגרנות והמגזרים. אנחנו פוגשים אותו בכל מיני מקומות. מכל אותם מרכיבים שדיברנו עליהם, הרכיבים שדיברנו עליהם, היה הכי קשה לגלות את ההקשר. כי המוען פה, נכון שצריך לשער אותו, אבל בגלל שהסלוגן הזה מאוד רווח, אפשר לומר שזה מהמקורות, איסור דיבור לשון הרע. הנמען, כל אדם שנמצא בסיטואציה חברתית. המטרה מאוד ברורה ושקופה, לשנות את ההרגל וההתנהגות. אז מהו ההקשר? ברקע של הסלוגן הזה יש סיפור מעניין. נקרא את הדברים ביחד. את הסלוגן הזה חיבר דוד הלפרין מאופטיקה הלפרין. לדבריו, היה זה בעקבות סיפור על שני קרובים, שלא דיברו שנים זה עם זה עקב לשון הרע שדלף מאיש על רעהו. במקום לצקצק בלשון ולעבור הלאה, החליט אלפרין לעשות מעשה וחשב על סלוגן שיחבר את האנשים ויגרום להם לא לדבר רע. כשאדם מדבר סרה ברעהו הוא מאבד את חברו, לא סיפר את הרכילות. כי החבר מהר בליבו, איזה מין חבר הוא? מחר הוא גם ידבר עליי. למדנו היום על הטקסט הזעיר ועל חמשת הרכיבים שצריך לנתח את הטקסט הזה. מקווה שנהנתם. שלום ולהתראות.